שבוע טוב ומבורך. אנחנו זוכים שוב פעם להתעסק בסיפורי הבעל שם טוב הקדוש, שזו סגולה מובטחת לשבוע טוב ומבורך, בעזרת השם שנזכה אנחנו וכל אחינו בית ישראל. יש בספר מעשה ברבי ישראל בעל שם טוב בעמוד ס"ט, מביא את הסיפור הזה. מעשה שפעם אחת הגיע לבעל שם טוב הקדוש יהודי פשוט בשביל לתת לו שלום. ואמר לו, שלום עליך רבי. בעל שם טוב הקדוש החזיר לו שלום. שאל אותו, מה בקשתך? השיב האיש לבעל שם טוב הקדוש, אין לי שום בקשה מכבודו. בסך הכל עברתי דרך העיירה מזיבוז, ואמרתי לעצמי, יהודי שעובר דרך מזיבוז לא ילך לשאול בשלומו של רבנו ישראל בעל שם טוב שמפורסם בכל העולם. אבל זולת זה אינני נצרך לשום דבר, לא לעצה ולא לעזרה. יש לי ברוך השם פרנסה, בני ביתי בריאים, הכל טוב, ברוך השם. השיב לו הבעל שם טוב הקדוש, כיוון שמעלתו אינו נצרך לשום דבר, אספר לכם מעשה. לפחות סיפור תשמע, סיפור יפה. מה הסיפור? מעשה שהיה. היה בעיר אחת פלונית, שני חברים שגדלו יחד בעולה של תורה, למדו באותו חיידר, א' ב', תורה, נביאים, כתובים, משניות, גמרא, וככה בבית מדרש גם כן היו ביחד, עד שהגיע הזמן של האיש מקדש, וישא אישה, שם הם נפרדו. אחד מצא את הזיווג שלו בעיר שלו, ואחד מצא בעיירה אחרת, בעיירה ברדיצ'וב. ונפרדו בהכרח, הפרידה הייתה עליהם מאוד קשה. הם היו כל כך אוהבים אחד השני, עוזרים אחד לשני, מסייעים אחד לשני, תומכים אחד בשני, מכל הלב. אבל הם הבטיחו שהם לא ישכחו אחד השני, ויעמדו תמיד בקשר. מדי פעם ייפגשו וישמרו תמיד לפחות על קשר מכתבים. וככה הם עשו. שמרו על קשר מדי פעם, שלחו מכתבים זה לזה, אבל הקשר הלך ונפחת עם הטרדות של בית, משפחה. עד ששכחו מזה. ונפסקו לגמרי אפילו המכתבים. והיא היום, אותו חבר שהלך לגור בברדיצ'וב, התהפך עליו הגלגל, ירד מנכסיו, והגיע ממש עד פת לחם. ואילו החבר שנשאר בעיירה שלו, שבה הוא נולד, ושם נשא אישה, הצליח לו, השעה עמדה לו, והתעשר. התעשר באושר גדול. שמע אותו חבר מהעיירה ברדיצ'וב, שנהיה אני, שמע שהחבר שלו בעיירת מולדתם העשיר, אמר שילך אליו, בקש ממנו עזרה. היו כל כך הרבה אוהבים בלב הנפש, המכתבים פסקו, אבל האהבה לא נשכחה. באמת נסע עד אליו לבקש ממנו עזרה, שהוא הגיע אליו, קיבל אותו בסבר פנים יפות, ישבו וסחו קיים הראשונים, העלו זיכרונות, וכתוב לב החברים שפך האורח העני את ליבו לחברו העשיר, וביקש ממנו להציל אותו מחרפת הרעב. אמר לו חברו, הנני מוכן לתת לך מחצית מרכושי. אנשים אחים אנחנו, חברים מילדותנו, נפשי קשורה בנפשך. ובכן בוא אחי ונחלק יחד את כל הרכוש, כמאמר חז"ל, שלי שלך ושלך שלי. כך נעשה כפשוטו, מה ששלי שלך, מה ששלך שלי, אנחנו לא עדיפים אחד מהשני, בוא נכתוב ונחתום את הדברים. וככה היה, נתן לחברו חצי מכל רכושו, בממון, בבתים, באחוזות, בכל מה שיש. וככה עשו. חזר חברו לעיירה שלו ברדיצ'וב, פרח חובתה וחידש את המסחר שלו, וההערה, ההצלחה האירה לו פנים בסייעתא דשמיא, ושוב חזר ונתעשר. אבל חברו הטוב, שככה נתן לו מחצית רכושו מעיר מולדתו, פתאום איבד את עונו והלך והדלדל עד שנעשה עני ואביו. ואז הוא נזכר בחבר שלו, בעיירה ברדיצ'וב, שהוא כן התעשר בזכותו, שנתן לו חצי עונו. אמר, טוב, אולי עכשיו הוא ייסע אליו, וגם כן יזכור לו חסד את החסד, ויעזור לו. שהגיע לשם, הוא בא כבר לא בלב שבור, אלא בלב מאמין שהוא נהג איתו מידה כנגד מידה, גם כן ייתן לו מלוא חצי, ייתן לו רבע מהממון, פחות גם טוב, וייתן לו ביד רחבה. אמנם הוא לא האמין מה שחבר שלו השיב לו. אמר לו חברו, זכור אזכור לך ידידי וראי את החסד אשר עשית עמדי, כאשר ירדתי מנכסיי. אבל תדע לך שמה אעשה שאני לא יכול לעזור לך אפילו במעט. תראה מה קורה פה, תתבונן. יש כאן גלגל שחוזר בינינו. אם אתה עולה, אני יורד. אם אני עולה, אתה יורד. אז אם אני עכשיו אחלץ אותך ממצוקתך, אתה תשלח ידך במסחר ותתעשר ותעלה מעלה מעלה, ואני איפה יישאר? מטה מטה? אדם לא יכול לחפור לעצמו בור בידיים. אני לא יכול לעזור לך. אני אשמח שמישהו אחר יעשיר אותך גם אם זה יעלה, אבל לא אני. אני בידיים לא יחפור בור לעצמי. טוב. אותו חבר שירד מנכסיו חזר לביתו חפוי ראש, אבל הוא חולו נפלה בקרבו, התפלל לקדוש ברוך הוא, מצא אנשים טובים שיעזרו לו, ובעזרת השם באמת נחלץ עם צוקתו, וגם עשה אושר, וחזר עליו הגלגל לטוב. באמת, שוב פעם ראו את אצבע השגחה, שאותו חבר ביר מולדתו שעליו התאשר, הגלגל הזה היה כאילו על חשבון אותו חבר של ברדיצ'וב, שהוא הלך ונפל וירד מנכסיו. אותו חבר בברדיצ'וב שישיב טובה תחת רעה, שישיב רעה תחת טובה וסגר את הדלת שלו בפני חברו, עכשיו שהוא נפל מנכסיו פעם שנייה, לא התייאש, הלך החבר שלו בעיר המולדת שלהם, מבקש ממנו עזרה, ובאמת אותו חבר נהג בעין יפה, בלב טוב, קיים את המצווה למאדרים ולמאדרין, שלא תיקום ולא תיתור, לא ליקום ולא ליתור, אפילו בלב, לא הזכיר לו מעשיו הראשונים, אלא שוב פעם חלק איתו חצי מרחושו ועונו, מחה לו בלב שלם, והיה בטוח בהשם יתברך, שיעמיד לו רווח והצלה עם מקום אחר, אפילו לא חשב אולי ירד מנכסיו, הגלגל ביניהם יתהפך, טוב, באמת, הגלגל לא יתהפך. שתיהם התפרנסו בכבוד והכל היה בסדר. לימים, הזכינו והגיע הזמנם, עלו לשמיים, שתיהם ביחד. ובאותו יום, באותו יום, שתיהם נפטרו, ראו לשמיים ביחד. שהגיעו לשמיים, יצא פסק הדין בבית דין צדק. בית דין של מעלה, שזה בית דין צדק עצום מאוד מאוד, צדק, צדק. פסקו שאותו חבר שגר בעיר המולדת, שישיב לחברו טובה תחת רעה, מקומו ישר בגן עדן. ואילו אותו חבר שהשיב רעה תחת טובה, מקומו ישר בגיהנו. יכול להיות שהמעשים שם היו אותו מעשים, שתיהם למדו תורה, שתיהם עסקו לעשות צדקה וחסד, אבל הלב הטוב והלב הרע, זה מה שהיה מונח בפנים. זה ביאור שלנו, אולי, בדרך אפשר. אותו אדם שהיה טוב עין וטוב לב, התורה שלו והתפילה שלו והמצוות שלו והצדקות שלו היו אמיתיות מתוך הלב. ואותו אדם שלימד לב רע וצרות עין ועין רע, הוא, המצוות שלו היו מחיצוניות, מן השפה ולחוץ. זה הסבר אחד, הסבר שני, יכול להיות שבאמת אותו חטא שהוא השיב רעה תחת טובה, זה היה כל כך חמור לפני השם, לא יודעים. טוב, אבל מה קרה? החבר שחרצו דינו לגן עדן השיב שהוא לא נכנס לגן עדן לבד בלי חבר נעוריו. החבר לא עוזב את החבר שלו, הוא לא נכנס לגן עדן. עד שחבר שלו גם כן יהיה מתוקן ויכנס לגן עדן. אותו חבר לא היה בגדר של צדיק שיכול לגזור על חבר שלו, להכניס אותו גם כן לגן עדן איתו, דברים כאלה. אבל בשמיים רואים את המסירות, וטוב, לא, מה עושים? היה בזה מעשה של זכות שיכול לשנות משהו בדין. בית דין של מעלה רואים את הטוב לב של אותו חבר שלא מוכן להיכנס לגן עדן, מה עושים? נעשה רעש גדול. אז חזרו ודנו בדינם, ויצא פסק דין ששניהם ישובו לעולם התחתון בחזרה. אותו חבר הטוב והצדיק יהיה אני ואביון, ואותו חבר רע שהשיב רעות אחת טובות, הוא יהיה עשיר. ואותו חבר אני יבוא ויבקש ממנו עזרה, ואם הוא יזכה לבוא ולחלוק איתו, ולפרנס אותו, ולעזור לו בכל מכל כל, בזה הוא יתקן את החטא שלו, ואז ישובו שניהם לגן עדן כבתחילה. וככה היה, שניהם ירדו לעולם, אותו חבר הצדיק, שהסכים לחזור בגלגול כעני ואביון, היה עני ואביון, ואותו חבר שהיה רשע בדינו, קיבל את העושר והצליח, והנה, אחרי כמה שנים, התגלגל אותו משרת דל ואביון לבית של העשיר וחילה פניו שיעזור לו במצוקתו ויעמיד אותו לפרנסה שלו. אבל העשיר הזה היה אז מצא פתאום רואה בפתח הבית שלו משרת ככה עלוב מסכן ודל שצועק בקולי קולות ומפציר בשומר אסף שיכניס אותו לטירה. וככה הוא צועקים, שמע עשיר את הצעקות, יצא בחור יף, וציווה על, על השומר לגרש את העני הבזוי הזה, התורדן. אותו עני רצוץ, יצא משם השבור, ומרוב צער נפח את נשמתו, ועלה לשמיים מיד. ששמע אותו בן אדם, האיש הכפרי הזה, שהוא בעצם היה עשיר, שמע את הסיפור מפי הבעל שם טוב, התעלף באותו רגע. התעלף, כי הסיפור הזה היה איתו, הוא היה הגביר העשיר, שעכשיו הלך לעשות טיולים בעולם, וברוב גאוותו מגיע לבעל שם טוב, הוא רק בא להגיד שלום, הוא לא צריך כלום, יש לו כסף, בשביל לפרנס את כל המשפחה, בנים, הנכדים, ויש לו בריאות, כולם בריאים, לא חסר לו כלום. שיתעורר אותו אדם מהעילפון, גאה בבכי מר לפני הבעל שם טוב הקדוש ואמר, אדוני, אני הוא הרשע שהקשיח את ליבו לעני מרוד. אני הוא שציוויתי על המשרת לגרש את העני המרוד. עד שפרחה נשמתו. הפתיר הבעל שם טוב הקדוש לאותו אדם ואמר לו, נו, אתה אמרת שאתה לא זקוק לא לעזרה ואפילו לא לעצה. האם יש אדם שלא זקוק לשאול עצה או לבקש עזרה? עד כאן הסיפור. הסיפור הזה הוא נגמר בסוף שלא ברור. האם אותו אדם קיבל תיקון על הפשע שלו או לא תיקן, או שלא קיבל תיקון לפשע שלו. אבל דבר אחד אנחנו יכולים לדעת שמהשם מצעד גבר קונן. אדם יש לו עושר, יש לו בריאות, אביר לב, הולך, מטייל ברחובות, וחושב שהוא בא לבקר את הבעל שם טוב, עושה טובה, שהוא בא לדרוש בשלומו של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב זה בן אדם מפורסם בכל העולם. אני ככה מתוך סקרנות, עם כל הגאווה, צריך לראות אותו, להגיד לו שלום, שאני אוכל ללכת לבשר לחברים, שאמרתי שלום לבעל שם טוב, או ראיתי כבר את הדמות הזאת שמפורסמת בכל העולם. והוא עם הגאווה הסרוכה שלו לא יודע שהוא רשע בדינו כבר מהגלגול הקודם. הוא ירד לעולם בחסד גדול של צדיק גמור שנפסק דינו לגן עדן מיד שהיה מוכן למסור את הנפש בשבילו ולרדת לעולם בגלגול בחזרה כעני מרוד ולעבוד את התפילה והתורה שלו וחרות הקודש מתוך צער ודחק ויסורים רק בשביל להציל את נשמתו של אותו חבר נעורה ושלא לבגוד באהבת נעורים, להיות נאמן בברית הידידות שביניהם. והוא אותו רשע עם הגאווה שלו, גרם לו לנפוח את נשמתו. והנה הוא הגיע לבעל שם טוב, והבעל שם טוב הקדוש יודע את כל הסיפור. הלקח של הסיפור הוא שבעצם מי שגרם לו לבוא לבעל שם טוב עם כל הגאווה שלו, מתוך הגאווה שלו שהביאה אותו, זה לא הוא ולא הגאווה שלו. אלא זה הרחמים של הבעל שם טוב הקדוש שירד לעולם בשביל לתקן נשמות ישראל. בעל שם טוב זה לא צדיק שיש לו איזה רוח הקודש מדומיינת, רוח הקודש מעורבבת, שהוא רואה דברים. בעל שם טוב זה צדיק אמיתי, שהוא כביכול הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו. זה היה צדיק יסוד עולם בדורו, שהוא יודע את סוד השם, שאין בית מקדש בעולם. הקדוש ברוך הוא אומר, מצאתי לב אחד שהוא איתי לגמרי 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 לגמרי. יש לו שלמויות אמיתיות באמונה בהשם. יש לו שלמויות אמיתיות ביראת השם, באהבת השם, בכל מידה טובה ובכל דעה נכונה. כמובן מתוך ידיעת התורה אמיתית ושלמה ונכונה. והוא נאמן לי בשלמות ואני ידיד שלו, ורק בזכותו אני מקיים את העולם, והוא איש סודי. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו כזו ראייה שהיא קשורה לשורשי התורה, שהוא ברגע אחד רואה כל מה שקורה בעולם, כמו שהמרחו כתב על רבנו אריזל בהקדמת הספר הקדוש עץ חיים. תלמידי הבעל שם טוב הקדוש אמרו שכל שבחי האריזל שכתבו עליו בכל הספרים כולם, אנחנו ראינו יותר אצל הבעל שם טוב, אלא שבוודאי על האריזל כתבו רק מקצת. לא באו להגיד יותר גדול מאריזל, אבל גם הבעל שם טוב היה שקול כמו הארי הקדוש. הוא בא להאיר דרך יותר מפורטת אחרי האור הגדול של הארי הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש, הוא לא רואה איזה משהו, איזה ראייה, כוח ראייה, רואה כל מיני דברים. הבעל שם טוב הקדוש, הוא יושב בסוד עצתו של השם יתברך, כמו שהקדוש ברוך הוא, מיום שברא את העולם, הוא כל רגע ורגע יושב וחושב מחשבות לבלתי דח ימינו לדח, בפרט, 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 על כל נפש ונפש מישראל, שהוא כמו בן יחיד שלא יתברך ממש, הוא לא שוכח כל אחד, ויש יחס אישי, כאילו רק בשבילו נברא כל העולם, ויש קשר ממש ישיר ופרטי לכל אחד, כאילו רק הוא בעולם, רק הוא ורק הוא ורק הוא, באהבה אמיתית, שלמה ומושלמת ונאמנה. הקדוש ברוך הוא נותן לבעל שם טוב הקדוש כזו ידיעה שהוא יושב ברגע אחד וגם יכול להיכנס לכל אחד ואחד באופן אישי ולחשוב איך לתקן את כל הנשמות, איך להביא אותם ולקרב אותם לתיקון שלהם. זה בעל שם טוב הקדוש, במקום למאוס באותו יהודי גאה שהיה רשע בדינו וככה התאכזר, הבעל שם טוב הקדוש לא ראה בו רע, הבעל שם טוב הקדוש ראה בו טוב. והוא בטוב ליבו יכל להכניס בו איזה שביב של רצון לבוא בטיול שהוא מטייל ככה בעיירות, בכרכרה שלו, לבוא לקפוץ לעיירה של הבעל שם טוב מזיבוז בשביל לצפות על הבעל שם טוב ולהגיד לו שלום. ואולי אבל סוף סוף הוא בא להגיד שלום, משפיל את הגאווה שלו. יש כאלה שגם את זה לא מוכנים לעשות, אפילו בעלי תורה לא יעשו. אדם מוכן להחניף וכופר, ראש ממשלה, לא משנה מי שיהיה, ייתן לו הזמנה, קבל הזמנה, תבוא על הבית, נשיא ארצות הברית, ודאי שהוא יבוא מיד, ודאי, אבל נגיד צדיק אמיתי יקרא לו, אני אבוא לה, מה הוא צריך אותי וזה, למה הוא קורא לי, למה זה, כמו שהיה בכל הדורות, מה שעשו לכל אותם צדיקים כמו ירמיה הנביא, שהיה איש עצתו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כתב את כל הנביא ירמיה ללמד אותנו שהיה צדיק אחד בדור שאיתו השם נועצים להחריב את בית המקדש או לא. פחד פחדים, זה כל המהות של הנביא ירמיה. והוא ניבא את הנבואות הכי חזקות על הגאולה, שיהיה ברית חדשה, שהקדוש ברוך הוא יכרות עם עם ישראל, שם הדברים נוראים ועצומים. ואותו צדיק שהיה שקול כמשה רבנו, בו מעשו, ואותו רדפו, ויקו אותו וזרקו אותו לבור ורצו להרוג אותו, ראו בו כמו שונא, מעשו במי שבזכותו הם חיים. היו נותנים לו טיפה כבוד אמיתי, אז הוא היה משפיע עליהם מהיראת שמיים שלו, היו חוזרים בתשובה. אותו דור שהיה, חזן אומרים, מגלי עריות, שופכי דמים, רוצחים ועובדי עבודה זרה, על ידי הכבוד שהם נותנים לצדיק יסוד עולם, היו מקבלים מהלב הטהור שלו, יראת שמיים, אהבת השם, אהבת תורה, אהבת ישראל, כל המעלות הטובות, וחוזרים בתשובה שלמה. אומר המאור בשמש, שהיה תלמיד של הנועם אלימלך, כל הספר שלו הוא צועק את הצעקה הזאת, שלימד אותנו הבעל שם טוב הקדוש, שאין שום החזרה בתשובה בעולם, אך ורק על ידי צדיק הדור. ככה הוא אומר. אומר, אדם שעשה חטא, הוא קרת את נפשו משורשה, התחייב קרת, אין לו שום קשר להשם, אין לו זיקה לתורה מצוות, שרוף. הוא לא יכול, דבר איתו, דבר עם קירות. אתה יכול לעורר אותו קצת, הוא יעלה וירד עוד פעם, אין משהו אמיתי. אבל הצדיק ברגע אחד ממרחק יכול לקשר את נפשו בשורשה, אלא רק צריך זכות, אין בחינם. יש משפטי השם אמת, הכל מסודר בתכלית היושר והאמת. שיעשה משהו. בעל שם טוב הקדוש גרם לאותו בעל גאווה רשע. שיעשה סיבוב מתוך גאווה, בזכות העין טובה של הבעל שם טוב, שגם בו ראה טוב ורצה לחמול גם עליו, אחרי שנפח נשמתו של אותו אני, לא בכוונה, במחמת האכזריות שלו, הבירות לב שלו, ככה מתייחסים, אתה יש לך כל טוב, אתה רואה, אני, זה אני תורדן, לפחות ייתן לו מתנה, תן לו משהו, של, אל ישלח אותו בלא כלום, מרוב צער הוא נפח נשמתו. בעל שם טוב גם ברשע הזה לא ראה רע, לכן הוא היה יכול להיות צדיק יסוד עולם. יאלו עבדתי, זה לא מדובר פה בעמלק, שונא השם, שגם זה אנחנו לא יודעים בדיוק מה ואיך. מדובר פה באדם רשע, גם ברשע הזה הוא ראה טוב, ואהבה אמיתית, שגם אותו הוא רצה לתקן, והוא זה שהכניס בו את הרצון ממרחק לבוא מתוך גאווה לבעל שם טוב ולהגיד לו שלום, ואז הוא הצליח להכניע את ליבו, ובוודאי שהבעל שם טוב הקדוש עשה לו את התיקון, מה שצריך לעשות. עם אותו אני, יש עוד מחשבה, עם אותו אני שמת, שזה בעצם הגלגול של אותו צדיק, חבר נאמן וישר, עלה לשמיים, מה הוא אומר עכשיו? תשיבו גמולו בראשו של אותו רשע, תהרגו אותו. או שהוא אומר, לא, אני מוכה לו. אם הוא מוכן להגיד מוכה לו, זה יכול לעשות לו תיקון שלם. כזו מסירות והתגברות על המידות, הקדוש ברוך הוא ייתן. אין כזה דבר. מה יכול לעמוד בפני נאמנות כזאת? סוף סוף היו חברי נאורים. והוא גרם לו למות. והוא ירד בגיגול רק בשבילו, בשביל להביא לו תיקון. והוא החזיר לו רעות כאלה תחת טובות, ונפח את נשמתו. אבל זה גם הבעל שם טוב יכול לגמור. הבעל שם טוב הקדוש בטוב ליבו, יכול להכניס בו, באותו מת בשמיים, שלא יתבע נקמה, אלא יעורר רחמים עוד יותר ועוד יותר, ויהיה מוכן, ואז הוא יגיע לתיקון. ואז מכל זה יצא מידת רחמים, מה זה יהודי? יהודי שמסר, היה צריך להיכנס לגן עדן. והחבר שלו הרשע, נגמר דינו בדין צדק וגיהינום. והוא לא מוכן להיכנס לגן עדן. איך אני? למדנו ביחד. למדנו באותו תלמוד תורה. באותו ישיבה. היה לנו קשרי מכתבים. נכון שאני הייתי צדיק עם לב טהור להשם, והוא היה לא עם לב טהור. והכל היה חיצוני. לא ייתכן שאני בגן עדן והוא בגיהינום. ואמר, הוא הציק לך. שיר אותך אני ולא נתן לך מרחושו. לא יכול. אני לא מוכן, לא יכול להיכנס לגן עדן. לא מסוגל. לב טהור, לב נאמן. טוב. והוא מוכן לחזור בגלגול בתור אני רק בשביל לתקן את הנשמה שלו. איזה רעש. ועכשיו הנה הוא חזר בגלגול והוא השיב לו עוד יותר רעת תחת טובה וגרם לו לנפוח את נשמתו. אם אף על פי כן הוא זוכה לא לטבוע עליו דין שיהרגו אותו ויאבדו אותו טובה מידה כנגד מידה אלא אדרבה מוכה לו וסולח לו. זה עושה רחמים ותל הרבה גזרות מעם ישראל, אבל כל זה בזכות הבעל שם טוב. כי מי זה הצדיק שהוא משפיע בעם ישראל? כל מי שיש בו מידותיו, מידות האלה, עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, זה מתלמידיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא זה הצדיק, שהיה שורש בנשמות של עם ישראל שמשפיע על כולם ועל כל העולם כולו. הכל מתחיל משם, מהשורש. בשם טוב הקדוש יוכל להשפיע גם את הדברים, אנחנו לא יודעים כלום, זה דברים שלא כתובים, אבל בתור הלימוד מוסר, זה דברים שיוכל להתבונן בהם בסייעתא דשמיא. כמה שהדברים האלה חשובים, שאדם חושב שהוא הבעל הבית של העולם, הוא ברא את עצמו, אדם לא מבין, מגיעים לראש השנה, יש שיחה שהרם מסר בראש שנה, בערב ראש שנה, לפני בערך 12 שנים, הרם מסביר באיזה מחשבות להגיע לראש השנה, שיעור מפחיד, שיעור כל כך פשוט, שהרם מסביר שבעצם כל הדין שיש על האדם זה בגלל התפיסה המעוותת שלו. איך אדם יכול לבוא לראש השנה ולעורר רחמים לפני השם על עצמו. בסך הכל להוציא את כל השכל העקום והתפיסות האלה. זה בעזרת השם משתדל אולי לפני ראש שנה, אבל עכשיו לענייננו, רק להתבונן, מה זה הגאווה הזאת שאדם הולך בעולם בהרגשה שהוא ברא את עצמו, והאושר שייך לו. אדם שזכה לאושר, שהוא רואה אני צריך לכאוב לו הלב. מן הדין היה שאני אתן לו חצי מרחושי. מה אני עדיף ממנו? אני בריאה והוא בריאה. השם לא רוצה את זה ממני, כי אסור בזה יותר מחומש. השם נתן לי אושר, כי יש לי תכלית מה לעשות עם זה. לא יכול לתת את הכל לעני, מה אני אעשה בזה? אני אקבל את זה, נו ואז מה? אקבל את הפרנסה שלו, והוא ישתמש בכסף, נכון? אושר, זה ניתן למטרה מסוימת. אולי צריך לדעת מה חובתי בעולמי, ולהשקיע את כל המשאבים בדבר הזה. אחד צריך להקים מערכה אמיתית, אמיתית, אמיתית ותאורה, שתאיר את כל העולם כולו, דרך באמת, במקום הנכון, בדרך הנכונה. אולי כל אחד יחשוב. זה בדיוק מה שעושים בראש שנה. עיקר השאלה היא, זה מעשה האדם ופקודתו. מה התפקיד שלו בעולם, בחשבון הכללי של כל הבריאה כולה, אם באמת הוא הולך בכיוון הנכון. והזכות הכי גדולה בראש השנה זה שאדם חי בכיוון הנכון. שאדם אומר, ריבונו של עולם, ואז הוא יכול לבקש גם הלאה, תן לי אושר ואני אמיתי ואני מבטיח, וזה 100%, אני לא זז, אני אמיתי ועקבי, יש לי פנקס, יש לי יומן, יש לי מחברת מסודרת, מה שנתת לי עשיתי, הבטחתי ועמדתי, תן לי עוד, אני עומד, אני צועד לכיוון הזה והזה, אני מקבל, אני עושה, לא מזייף, לא פתאום צריך את זה לזה, אין צריך את זה לזה, אני צועד לכיוון הזה, וכל הכלים שלי מופנים לזה, זה אמיתי, זה נקרא שהשם יתברך אמת, ואתה מבקש מהשם, תבקש באמת. השם יתברך רוצה לצאת רק טוב, אבל לא טוב שיביא קלקול, לא טוב שיעשה נזק, זה לא טוב באמת. טוב שיביא תכלית אמיתית, ואין דבר שיכול לעזור לתכלית כמו שאדם מבין מה זה נקרא שימושה של תורה, לחפש מה המקום הנכון והאמיתי להשקיע בו. איפה הנקודה של האור שתוכל להחזיר את כל העולם כולו בתשובה, שם אני חלק מזה. אני אתן את כל מה שאני יכול, אם בממון, ממון, אם לא, אז בכוח. מה שהשם נתן לי, בחוכמה, בכישורים שהשם נתן לי, זה בן אדם שישר נחתם לחיים בראש שנה בלי שום ספק. אין ספק, במקום נחתם לחיים. הוא מצא את המקום הנכון, שזה האור של כל העולם כולו, ששם השכינה שורה בזמן של הגלות אפילו, כל שכן, אפילו בזמן שבית המקדש אפילו, כל שכן בגלות. קדוש ברוך הוא יראה בדור של ירמיה הנביא, אתם חשבתם ש... שבית המקדש, שהשכינה שורה בבית המקדש, מנסים להשתלט על בית המקדש, מכניסים פסל לסלק את השכינה, השכינה בכלל לא שמה, השכינה נמצאת אצל ירמיה. הצדיק הוא בעצמו בית מקדש, איתו אני מתייעץ, איתו אני נמצא, בזכותו השכינה שורה בבית המקדש. אם ירמיה היה מסתלק מהעולם ולא היה לו מחליף בדרגה שלו צדיק יסוד עולם, העולם היה נחרב, זהו, גם בית מקדש נחרב וגם לא נשאר זכר מכל הבריאה כולה. אתם מסתכלים על בית המקדש, מתגאים על ירמיה, אנחנו שולטים על בית המקדש, אנחנו ממנים את הכהן גדול, מה יותר טוב מזה? אנחנו ממנים, אנחנו פה כל הפוליטיקה, כל המערכת, אנחנו שולטים, מי יהיה ככה, מי יהיה ככה, אנחנו ממנים את כל התפקידים, אנחנו ואנחנו, וירמיה זהו, זה איזה מסכן כזה, עלוב כזה, מקובל כזה, זה משהו צדיק נסתר, עלוב, לא יודע, משהו כזה. וכולכם חיים רק בזכותו ואך ורק בזכותו. הוא היחיד שעושה נחת רוח טהורה לקדוש ברוך הוא בכל רגע שלא מסיח דעת, רגע אחד מהשם יתברך מתוך דעת נכונה שהשכינה שרויה אצלו. אם אין השראת שכינה בעולם, כל העולם מתבטל כרגע אחד כלא היה, הוא לא היה בכלל, אין כזה דבר. צריך מקום שהשכינה טוב לה לשרות בתוכו, שזה אך ורק הלב והמוח של צדיק יסוד עולם, שהשם שתל דור אחרי דור, זה רחמים נוראים של השם, שהשם ראה שהצדיקים מועטים, עמד השתלם בדיוק דור אחרי דור, דור אחרי דור, וכולם מועסים בהם. אדם יכול לעשות הכל, להכניף למי שהוא רוצה, ראש ממשלה, לנשיא, הכל, רק לא למי תכניף אפילו, אבל תדע, תן טיפה כבוד, אפילו מתוך הנופה. הנה אותו עשיר, אותו עשיר שנקרא לו רוצח, עם הגאווה שלו, שרק בא לבעל שם טוב, השפיל, אבל הוא בא, מתוך גאווה, אבל בא. הבעל שם טוב יכל למצוא לו זכות, לפי הסדרים של הקדוש ברוך הוא, להכניס בו עירת שם ולהביא לו תיקון, גם זה טוב. אז אדם שרוצה לזכות בראש השנה, לא רק להיכתב ולהיחתם לחיים, אלא גם לזכות לשנה מבורכת. הדבר היחיד זה שיהיה לו יומן אמיתי, מה בשביל מה אתה חי? מה חובתך בעולמך? מה אתה עושה עם החיים? מה אתה עושה עם הבריאות? מה אתה עושה עם העושר? מה אתה עושה עם ההצלחה? מה אתה עושה עם כל הכישרונות? מה אתה עושה? האם בכיוון הנכון או לא? יכול להיות שאתה לא יודע מה הכיוון, לפחות אתה עוזר במקום שהוא המקום הנכון. זה דברים אמיתיים. מי שיש לו לב יהודי טהור יודע שהדברים האלה אמיתיים. לא צריך להגיד לו אותם אפילו, רק לעורר אותה לעבוד ביחד, שנזכה להתחזק בזה. רק מתוך תפילה לקדוש ברוך הוא, זה זכות, מי שזכה עד כאן, זה רק מתנה מהקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו ברחמה ואוב חסדיו. כל המחשבה שלנו זה באמת שנזכה כולנו, כל עם ישראל, להכיר את השם בדעת נכונה, ולהבין שכל מה שיש חושך והסתר פנים זה האדם בעצמו, הוא עושה את הכל, הולך עם דעות עקומות, שומע עצות משובשות, כי זה מה שהוא בחר. הוא בחר להתעצל, ולא להיות אמיתי, ולא לחפש, ולא לחפש, ללכת בכל מיני דמיונות. אז הוא הגיע לדמיונות, וזה מתפוצץ לו בפנים, פה ושם ושם, אבל מי שהגיע למקום הנכון, הלב שלו חזק. יכול להיות שקשה, וקשה, 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 אבל הוא מחובר לחיים, הוא מרגיש את זה. יש לו כוח, הוא יכול לאט לאט גם להפוך את החושך לאור, ולהתעלות מכל החשיכה, מכל הבעיות. אין לו טרוניה כלפי השם, אדם בא לראש השנה עם מחשבות על הקדוש ברוך הוא. אין כיתרוג הזה מהדבר שאדם בעצמו עושה את כל הכיתרוגים, רואה על עצמו מידה די, למה הדברים האלה? אדם ישים לב, איך אתה בא לפני המלך שברא אותך, אדם חי בעולם בכזה שיגעון, הוא מרגיש, הוא מאמין, הוא קורש מה ישראל, הוא מוכן למות לקדוש השם, אבל כל ההרגשה שלו זה שהוא ברא את עצמו והוא קדמון, והכל שלו, והשם חייב לו, והשם, איזה בוז, איזה ביזיון, איזה אלבון זה. לצאת מהמחשבות האלה. לדעת שיש לנו תורה, שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אדם יחשוב רק איך אני נכנס להיכל מלך בראש השנה. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא, אני עובר לפני כיסא הכבוד בראש השנה, אני רוצה להתקבל באהבה, שהקדוש ברוך הוא יאיר לי פנים, יפתח את הווילון, יגיד לי בני אהובי, תן לי נשיקה על הראש, יברך אותי, יתקרב אותי אליו. זה המטרה, אבל נו, אתה באמת בא בכזו הרגשה, בכזו גישה, אתה מפחד מראש השנה, אתה מזלזל, מה, באיזה גישה אתה חושב על השם, הכל תלוי בך. השם יתברך ברחמיו יזכה אותנו שבאמת לקח את הדברים בשמחה, באהבה, נתחבר לדעת האמיתית שהשם יתברך רוצה ונעלה על דרך המלך ונקבל מתנת חינם את היראת שמיים, את התורה לחיים, אהבת השם, אהבת תורה, אהבת ישראל, כל התיקון, בשמחה וטוב לבב ולזכות את כל אחינו בית ישראל כמו שהשם רוצה, אמן כן יהי רצון. רק נסיים כמה נקודות כמו בעניין של הבריאות ו... זכות הבעל שם טוב הקדוש היה תורח ויגע הרבה מאוד מאוד על הבריאות של עם ישראל וצמחי מרפא וכדומה. זכותו נגיד איזה כמה נקודות. סיפר לי השבוע יהודי כמה פעמים היה לו שפעת, וירוס, היום יש תקופה שיש הרבה וירוסים, שכמנה לצלם, בשנים האחרונות. הרבה אנשים לא יודעים מה יש להם, כאבים מכף רגל עד ראש, תשישות, עייפות, כאבי שרירים, כאבים מפריקים. הרבה פעמים זה בסך הכל וירוסים שמשתוללים שם ומחאיבים מאוד מאוד מאוד. אז הוא סיפר לי, סתם מה שהיה פעם, לא היה כזה המצב הרבה יותר טוב, אבל מדי פעם שפעת, מה היה עושה? הוא היה נכנס לישון במיטה חמה, סמיכת צמר, מלמעלה ומלמטה, ושם על עצמו 5-6 סמיכות ככה, רק משאיר לעצמו פתח טוב לנשום, פתח בטוח ועם גישה שלא יחסם חס ושלום, ומשהו שיהיה בטוח, מסודר, וכולו מלא מלא סמיכות, ויושן ככה שעתיים, שינה מזיע, 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 אחרי שעתיים הוא קם בריא, זהו. החום והזיעה הייתה שורפת את כל הווירוסים, והוא קם חדש, אין שפעת ואין כלום. יש היום דבר שנקרא מיטה של גחלים, לא יודע מה זה, ככה שמעתי. מיטה שיש גחלים בצד, זה משהו, לא צריך, זה של בטיחותי, שלא ייגע בזה בטעות, אבל משהו שזה מחמם חום, מגיע ל-70-80 מעלות חום, וזה שורף כל מיני תאים לא טובים בגוף. החום הזה, זה בתקופה של הקורונה, אמרו להרבה אנשים, שאדם שיש לו וירוס שלא ייחשף לקור בשום אופן, אדרבה, יחפש את החום בתקופה של ההחלמה, בתקופה שהוא צריך את ההחלמה, יעשה מקלחת מאוד 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 רותחת, מקלחת, משהו יכול, מקלחת חמה חמה, ומיד יתכסה, לא ייחשף לקור חשוב יותר גרוע, אלא ייקח כובע גרב וייכנס לתחת, לא צריך חמס מחוז, שמיכה אחת חמה חמה טובה, וישן 7 שעות שהוא מזיע, 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 ויקום בבוקר חצי בריא. יחזור על זה כמה פעמים. זה הנה, זה נקודה אחת של בריאות מאוד מאוד חשובה. צריכים לדעת שיש בקורקום הרבה בריאות, אבל הקורקום שמוכרים היום בחנויות זה קורקום סינתטי, זה בכלל זיוף, גמור, אין בזה שום דבר, רק הצגה. השורש של הקורקום האמיתי, מה שהרב מדבר עליו כל הזמן, הרב דיבר על זה שאדם יעשה לעצמו פעם בשבוע ניקוי רעלים, ביום חמישי נגיד, או יום ראשון, אדם עושה יום אחד, מה שוטר, ייקח שורש אחד בגודל של אצבע, שורש ג'ינג'ר, זנגביל, טרי, טרי, שורש של קורקום, בגודל של האגודל, ככה, כל אחד, ויקח לימון אחד, ישחט אותם, ישים את זה בתוך בקבוק ליטר וחצי מים מינרלים, שכל יתערבב טוב טוב, כל הכוח יצא למים, ואז ישתה את זה מהבוקר עד הלילה, כל פעם כוס, זהו, גמר את הבקבוק, עשה לעצמו ניקוי רעלים, ומי שצריך, חס ושלום, שיעשה את זה כל יום, וזה מוריד, מוסיר את כל מיני מראים בשין מהגוף, לגמרי, 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 כל מיני מראים בשין מהגוף. אדם יכול ממש להתחדש ולהיוושע מזה. זה הצעה שהרב דיבר עליה כמה וכמה פעמים, סייעתא דשמיא, אבל צריכים לזכור את הנושא של וירוסים. דיברנו כמה פעמים על העשב שנקרא שיבה. הרמב"ם כותב שהמלך של כל הרפואות זה לענה. לענה יש 200 סוגים. יש בשיבה, יש משהו, זה נקרא חומר שנקרא ארטמיסיה, וזה כמה וכמה דרגות, אבל אפילו השיבה הרגילה שגודלת בגינות, דבר מאוד מאוד טוב. אדם עושה מזה חליטה, מסנן את זה מתולעים, שם בזה קצת דבש אחרי שמתקרר. מאוד טוב להחזיק בבית דבש לא מחומם. זה עולה פי 2, אוכלים את זה בתי טבע, אבל זה טוב. הדבש האמיתי שלא חומם, תשים את זה בתוך חום, אחרי שהקוסטה, או מה שאדם רוצה להתקרר, לא מתי שזה חם, זה החום יהרוס אותו. הדבש הזה, שהוא מגיע לדבר בריא, לא, הוא מגיע לדבר טוב, הוא נמס, מתערבב בתוכו, הוא גורם לזה להתפזר טוב טוב בכל הגוף. זה הכוח שהשם יתברך נתן בדבש. שומר עליו טוב טוב ולא נותן לו לאבד את מערכת העיכול. לכן היום בהרבה צמחים טבעיים מוסיפים קצת פלפל שחור וקצת דבש. זה מעצים מאוד את העוצמה והדבש מעצים את הספיגה טוב טוב בכל הגוף. אז זה גם דבר שצריך לדעת, דבר טוב, חשוב. לא לשכוח את העניין של בריאות העיכול, שזה האבא של כל הבריאות כולה. אדם שקשה לו, אדם שאוכל וסובל, אז לא אוכלים. לא אוכלים, לא אוכלים מה שכואב. לפעמים לגוף יותר קל לאכל חתיכת עוף, עוף טחון, מאשר לאכל עגבניה, עגבניה חיה, או מלפפון, או ירק חי. אי אפשר לדעת, אדם שעושה לעצמו תקופה של שבועיים, שלוש, רק אוכל מבושל, וקל העיכול, לא קטניות קשים, חומוס וכאלה דברים. אוכל רק אוכל מבושל, אוכל אורז לבן בוסמטי או דוחן, דוחן, דוחן זה קטנית יותר בריאה מעוף, מבשר, מהכל, דוחן זה קטנית, כזה גרגירים צהובים כאלה, זה מכיל ריכוז גבוה מאוד של חלבון, אבל חלבון זמין לעיכול, לספיגה, זה חלבון שמאוד מאוד קל לפירוק והוא נכנס למחזור הדם. הרבה אנשים חלשים, המוח שלהם ריק, יש 100% חוסר חלבון במוח, לכן הם חלשים ואליהם ריכוז. העיכול שלהם בכלל בכלל קשה מאוד. התרופה שלהם זה לקחת אבקות חלבון, או לקחת לפחות שקדיה בכבישה קרה, לדלל אותה, לא ככה. כבישה זה, שקדיה זה קשה מאוד לעיכול. שזה מדולל עם מים, בפרט אם זה כמו חלב, זה נספג בגוף טוב טוב. אמרו כמה פעמים, לאישה אחרי לידה, לגמור בקבוק, לגמור קופסה של שקדיה בכבישה קרה ב3 ימים. מדלל את זה טוב, זה כבר מחדש את הבן אדם, נותן לו הרבה הרבה כוח. אז השקדיה הזאת שהיא מדוללת במים זה חלבון שקל לעיכול. ביצה רכה, רכה, רק רכה, לא רכה זה לא, רק ביצה רכה, זה דבר קל, חלבון שקל לעיכול, וגם הדוחן הזה, זה מתנה, זה מרפא גם דלקות. צריך לדעת איך לעשות את זה טעים. אדם עושה תבלין, ישים את זה בצל, כל אחד איך שהוא אוהב, להתרגל לזה. אדם שלא מרגיש טוב וחלש, אסור לו לאכול אוכל רגיל. יאכל רק מרקים ורק ירקות קלים, מבושלים וקלים לעיכול. יכול לאט לאט לשקם את הקיבה, הקיבה נחה ולאט לאט היא מחדשת את הרקמות שלה. ולקחת פרוביוטיקה, יש פרוביוטיקה מאוד מאוד חזקה, ברוך השם מחדשים. היום כמו שהאנטיביוטיקות הן חזקות פי 10 מפעם. אדם חושב שהוא נותן למישהו אנטיביוטיקה והוא כמו פרה. תן קצת חומר ואוכל גם כאלה כמויים שזה נבלע. כשאדם חלש כולו רועד מפה, תן לו כזה חומר, זה צריך לדעת איך נותני ומה נותני ולהתאים בין גוף לגוף. אתה לא יכול להשוות, העוצמה שזה נותן בום לגוף, זה השם ישמור. צריך לדעת, צריך להתבונן מה ואיך, לא שלא, אבל רק מתוך תפילה ועצה נכונה של יראת שמיים, אפשר להגיע לרפואה, רק לזרוק הקדוש ברוך הוא שהכל מיתו יתברך, ואדם יישא עיניים, במקום תשובה לפחות לעשות תפילה אמיתית להשם, להבין שרק הוא באמת הרופא חו בשר מופיע לעשות. ואיך אשר עצר בכוונה, ואדם ידע, לפעמים פחות לאכול, אבל לשתות זה להחיות את הגוף, לשתות משקה טוב, משקה בריא, לאט לאט, גם לא בבת אחת, אנשים שצריכים, אנשים שלא נספג להם, אז בלגימות קטנות, לא בלחץ. לפעמים הגוף לא משדר שהוא לא רוצה אוכל. תן, אתה רוצה, תן לו אוכל קל, לפקות חלבון. זהו, אדם יכול לחיות על מים לבד עם לפקות חלבון. משקים טובים, זה גם, זה דיאטה, מנקה את הרעלים בינתיים, נותן לגוף לצל. האוכל של המחלה גם אוכלת, מחלות אוכלות סוכר, אוכלות שמן, אוכלות אוכל מטועס, יש להם גם אוכלות קמח. צריך לדעת מה, ואדם עושה צום, עושה ניקוי רעלים, זה דבר, יש ערכות של ניקוי רעלים, יש לחברת Forever, Clean 9, רק צריך לזכור שמה עושים ביום שאחרי, נכון, אדם עשה ניקוי רעלים, מרגיש טוב, נו, ומה אחרי? אם הוא בן אדם רגיש, בן אדם מבוגר, או בן אדם שעבר מחלה, צריך לדעת שהוא לא עכשיו עושה עוד פתאום נסיגה אחורה. לכן רואים שבלי תפילה אין שום דבר בלי תפילה, תפילה אמיתית להבין שהשם הוא לבדו נותן את הכל. אנחנו עושים השתדלות, ורק הוא ייתן לנו את ההצעה הטובה והנכונה, ואדם שלוקח רפואה חייב להתפלל בשם ומלכות, ירצון לפניך השם, שם ומלכות, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שיעסק זה לי לרפואה שלמה, כי רופא חינם מטה, יגיד את זה בקול רם וימין ממה שהוא אומר. לא לשכוח את התפילה של הרב, שהרב חיבר את התפילה לרפואה, להגיד אותה בקול רם, מילה במילה בסבלנות. התפילה הזאת מחוללת פלאים, ולהגיד אותה בכוונה. היה יהודי במצב של ממש פיקוח נפש. באנו לרב, הרב אמר לו, אין לי מה לעזור לך, רק התפילה הזאת, זה המתנה הכי יקרה. תגיד אותה כל יום בכוונה, מילה מילה, תכוון למה שאתה אומר, כל בוקר, אין, קבוע. הוא לא אמר את זה, אבל אני אמרתי בשבילו. ואדם התרפא. והיית, הקפדתי להגיד את זה בקול רם, מילה מילה, בכוונה, הרב הדגיש את הבכוונה. ברוך השם, הוא לא יכל להגיד, מסכן, היה במצב כזה. אבל אמרתי את זה מכל הלב, הרב אמר, אם הוא לא יכול להגיד, אז שמישהו אחר שאכפת לו ממנו, שקרוב אצלו, שהוא אומר את זה מהלב. ולפעמים, חס שלום, מחלה, חמלה יצאה, צריך להגיד פעמיים, בוקר וערב, לפני השקיעה, בערב לפני השקיעה, להגיד את זה בכוונה גדולה, ויש ניסים ונפלאות. לא להתייאש. לדעת מה זה המעלה של ניקוי רעלים, כמה שזה חשוב, בפרט הניקוי שהרב נתן. קורקום, שורש קורקום טרי, אמיתי, תחון, שורש ז'נגביל טרי ולימון ביחד, אם זה קשה, אז לדלה את זה במים, לא לשרוף את הקיבה חס ושלום, להוסיף בזה דבש טבעי, לא מחומן, דבש אמיתי, שיהיה מתוק ויהיה טוב, אם קשה, אז לא על קיבה ריקה, באמצע האוכל. זה דברים נפלאים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. האדם ישמח ויודה לקדוש ברוך הוא, לא לשכוח את מה שהרב אמר גם כן, הנגינה והריח הטוב, שזה מתקן את הנשמה ומרפא אדם, ואיך בכוונה לברכת הבשמים. להגיד את הפסוק, ריח ניחוח ישל אדוני, שהפסוק הזה כולים בו כל כוונות הריח, להקפיד על זה יום 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 יום. זה תיקונים גדולים מאוד, השמחה הזאת, הקרבת השם, הניגונים של הרב זה ניגונים שבונים דעת, בונים מחשבה והתבוננות אמיתית, מתוך שמחה אפשר להתקרב להשם, לקבל את השכל הנכון, שוב דעת ולהתבונן נכון על העולם, תחת גערה במבין, מהכות כסיל מהי, במקום לקבל 100 מכות, פשוט להתבונן. הבנה אחת אמיתית יכולה לחסוך עם 100 מכות, לא צריך מכות, חס ושלום, הכל בשמחה, להתבונן נכון. זו הדרך המתוקה שהרב זיכה אותנו, השם יתברך יזכה את הרב ברפואה שלמה, בריאות איתנה ויצליח בחומרי קודש, נזכה כל עם ישראל הלך בדרך הנכון ועשה את השם יתברך רוצה ולהיות כאיש אחד בלב אחד, אגודה אחת, ויהי בשורון מלך בהתאסף ראשי העם תחת שבטי ישראל, לבקש את המלכות של השם, את הבית של השם. אמן כן ירצה.
Thank you. you.